והשבוע אנו מציינים 70 שנה להצבעה היסטורית באום, בכ"ט בנובמבר 1947. אולם יש לחזור אחורה 30 שנה לפני כן להצהרת בלפור הידועה מנובמבר 2017, דיברנו על כך לפני שבוע, ואזינו לדברי ההיסטוריון תום סגב על הצהרת בלפור.
The Balfour Declaration made it possible to lay the infrastructures which were needed for the establishment of Israel, the social, political, economic, military, cultural infrastructures, so that you might say that as a result of the Balfour Declaration and the policy that followed the Balfour Declaration, it was possible to establish the State of Israel.
וראש ממשלת ישראל לפני צאתו לבריטניה לחגוג 100 שנה להצהרת בלפור דיבר על חשיבותה. האזינו לדברי נתניהו.
We're going to mark a very important centenary, 100 years for the declaration of the Balfour Declaration, which recognized the right of the Jewish people for their national home in this land. I very much appreciate this gesture by the Prime Minister of Britain and the government of Great Britain.
דברי נתניהו. ובכן, נעבור להצהרת האום, להצבעה באום. אני אביא לכם עוד מעט את ההצבעה באום. אבל תוכנית החלוקה, אתם שואלים מה הייתה תוכנית החלוקה? היא תוכנית שהציעה ועדת אונסקופ מטעם האום לחלוקת ארץ ישראל במערב לנער הירדן לשתי מדינות, יהודית וערבית ולשטח בינלאומי. ובכן, התוכנית התקבלה ברוב קולות בעצרת הכללית של האום ב-29 בנובמבר 47 וקיבלה את השם הרשמי החלטה מספר 181 של העצרת הכללית של האום. בישראל היא מכונה החלטת כ"ט בנובמבר. הצעת החלוקה הייתה האחרונה בסדרה של תוכניות מסוג זה שהוצאו על ידי ועדות חקירה בריטיות לארץ ישראל. תוכנית החלוקה הייתה תוכנית לביצוע שכללה מועד ברור להקמת מדינה יהודית ונתנה לגיטימציה בינלאומית לעליית הפליטים היהודים לארץ ישראל. קבלת הצעת תוכנית החלוקה בעצרת הכללית של האום נחשבת לאחד האירועים החשובים ביותר בתולדות הציונית. זכתה לאישורה של הסוכנות היהודית אשר תפקידה כממשלה בפועל של האישור. ודרך אגב, היא נדחתה מכל וכל על ידי הנהגת ערביי ישראל. התוכנית לא יושמה במלואה בסופו של דבר, אולם סללה, קבלתה של התוכנית סללה את הדרך לסיום המנדט הבריטי והקמתה של מדינת ישראל. החלטה מוזכרת גם במגילת עצמאות בה נכתב, הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה, ובכל מקרה אינה המקור הזכות אלא הכרה בזכות הקיימת ממילא. ובראשית, כפי שאמרתי, הייתה הצהרת בלפור מ-1917, שאושרה על ידי מנדט חבר הלאומים עבור ארץ ישראל. הצהרת בלפור זה לא רק את ההצהרה ב-1922, חבר הלאומים שקדם לאום אישר את ההצהרה. והרעיון לחלק את ארץ ישראל המערבית, מערבית ממערב לירדן, למדינה יהודית וערבית, עלה בכתב לראשונה בהמלצות ועדות חקירה בריטיות לארץ ישראל, בוועדת פיל, זה לא פיל מה שאנחנו מכירים, זה ראש הוועדה קראו לו פיל ב-1937, וועדת וודהד מ-1938. ומקור תוכנית החלוקה שאומצה על ידי האום בהמלצתה של הוועדה המיוחדת של האום לענייני פלסטינה, זה נקרא יונסקופ, United Nations Special Committee on ארץ ישראל, on Palestine, שנתמנתה על ידי האום במאי 1947, והוועדה הוקמה בעקבות החזרת כתב המנדט שניתן לממלכה מאוחדת בחבר העמים אל האום בפברואר 47, ובקשתה להצע כיצד לעשות את המנדט בביצוע או כיצד לתקן אותו. ובארץ ישראל שררה אווירה קשה של מתח ואלימות בין היישוב העברי לממשלת המנדט הבריטי והיישוב העברי לבין הקהילה הערבית בארץ. באירופה כבר נודעו ממדי השואה, ומאות אלפי פליטים יהודים המתינו במחנות מעבר באירופה לפתרון, כיוון שלא יכלו לחזור לבתיהם הישנים. והתנועה הציונית עשתה מאמצים רבים לעלות פליטים לארץ ישראל באמצעות מבצעי הפלה, ודבר ש הגביר את המתח בין היישוב העברי לממשלת המנדט. ובזירה הבינלאומית הממלכה המאוחדת נחלשה מאוד בעקבות המלחמה, והחלה לאבד בהדרגה את מושבותיה ברחבי העולם. המעצמות החדשות, ארצות הברית וברית המועצות, גילו עניין בהקמת מדינה יהודית בישראל, מתוך רצון לפתור את בעיית הפליטים היהודים שאיימה על היציבות באירופה, וגם מהתקווה לזכות בהשפעה במזרח התיכון באמצעות המדינה היהודית. והוועדה בחנה שתי הצעות מרכזיות, לפי האחת תחולק הארץ בין שתי מדינות עצמאיות, ערבית ויהודית, כשהבירה ירושלים והעיר בית לחם הקדושה לנצרות יהיו שטח ניטרלי בחסות האום. קראו לזה קורפוס ספרטום. ושתי המדינות היו אמורות לקיים מערכת כלכלית משותפת על אף ההפרדה הפוליטית ביניהם. הצעה השנייה הייתה הקמת מדינה דו-לאומית פדרלית. אבל רוב הנציגים תמכו בהצעה הראשונה. והיהודים קיבלו את הצעת החלוקה של יונסקופ. ערבים, כפי שאמרתי, שללו הן את הצעת החלוקה, וגם את שללו את הצעת המדינה הדו-לאומית הפדרלית. ובתוכנית נקבע כי עם תום המנדט הבריטי יחולק שטח הארץ בין מדינה יהודית למדינה ערבית. השפות הרשמיות של שתי המדינות יהיו עברית וערבית בהתאמה, אך זה לא ימנע את השימוש בשפה אחרת. וירושלים ובית לחם, שטח בינלאומי לתקופה של 10 שנים, ואחר כך משאל עם לזהותה העתידית של העיר. ובנוסף כל מדינה תקיים בחירות על יסודות דמוקרטיים. ותוכנית, דרך אגב, אתם שואלים אותי, אז מה היה בתוכנית החלוקה של מדינה יהודית? אבל לפני כן, בוא נשמע את ההצבעה באום, תן לכם קצת הפסקה, ותוכלו לשמוע מה הייתה ההצבעה באום.
You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say.
We will start it now.
Afghanistan? No. No. Argentina? Argentina? Abstention. Australia? Yes. Belgium? Yes. Bolivia? Yes. Brazil? Yes. Belarusia?
Yes.
Yes. Egypt? No. El Salvador? Abstention. Ethiopia? Abstain. France? Yes. Greece? No. Guatemala? Yes. Haiti? Yes. Honduras? Abstain. Iran? No. Iraq? No. Lebanon? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes.
Resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
ובכן, בתוכנית החלוקה של האום, מארצנו הקטנטונת הייתה להיות ממש ארץ קטנטונת. תוכנית החלוקה דיברה על חלוקתה של ארץ ישראל המנדטורית, השטח היה בשטח, אני לא יודע אם זה אומר לכם משהו, 27,000 קילומטר מרובע. ובכן, חילקו את זה למדינה יהודית שתסתרע על פני 15,000 קילומטר מרובע, שזה 55% בקירוב משטחה של הארץ, ותכלול את רצועת החוף, הגליל המזרחי, העמקים הצפוניים, את הערבה, דרום הנגב וחוף מפרץ אילת. ולמדינה ערבית שתסתרע על פני 12,000 קילומטר, שהם 45% בקירוב משטח הארץ, ותכלול את הגליל המרכזי והמערבי, רצועת עזה מוגדלת, במישור החוף הדרומי ברפיח, כולל את עזה עד אשדוד, ומתחברת לרצועה נוספת בנגב המערבי לאורך הגבול עם מצרים, היום אזור ניצנה. גם את חלקו המזרחי של הנגב, כולל באר שבע, גב הער ובקעת הירדן. זה היה בתוכנית החלוקה לערבים. תראו לכם, באר שבע הייתה אז בתוכנית החלוקה. והעיר יפו הייתה אמורה להיות חלק מהמדינה הערבית כמובלעת בתוך שטח המדינה היהודית. ואזור הכולל את ירושלים ואת בית לחם, ששטחו 187 קילומטר מרובע בקירוב, היה אמור להיות שטח ניטרלי ומפורז, ולמושל ניתנה סמכות להפעיל כוחות שיטור לשמור שם על סדר. אז בשטחה של המדינה היהודית היו אז 598,000 יהודים. נותרה אוכלוסייה ערבית בערים המעורבות בצפת, טבריה וחיפה, בעיירה בית שאן ובמספר ניכר של כפרים ערביים. בסך הכל אוכלוסייה של 497,000 ערבים במדינה היהודית. והמספר כולל אוכלוסייה של 70,000 נפש במובלד ביפו ו-90,000 בדואים בנגב. מנגד, נותרו 10,000 יהודים במדינה הערבית, שהיו שם 725,000 ערבים. ועל פי ההגבלות שהותבו בתוכנית, בפרט בנהריה בגוש עציון, אולם הרוב המכריע של היישובים היהודים שהיו קיימים אז, היו אמורים להיכלל בשטח המדינה היהודית. אז היה די מעניין איך הם חילקו, נתנו את היו... אני קראתי עם אחד מחברי הוועדה של יונסקופ, הוא אמר, ניתן ליהודים את הנגב בסך הכל, תראו, זה הכל מדבר. והשטח שהוקצה למדינה, למדינות החדשות היה מקוטע, תוכננו שני צמתים שיחברו בין רצועות השטח של המדינות, אחד בצפון הארץ ואחד בדרומה, והרציפות הטריטוריאלית של המדינה הערבית המיועדת הייתה טובה יותר מזו של המדינה היהודית ונהנתה מגישה ישירה לירושלים. אבל האזור של המדינה היהודית היה גדול יותר, אבל כלל שטח של 9,600 קילומטר רבוע של הנגב הדרומי, שהיה אז צחיח, ירדו בו משקעים מעטים ולא היה מיושב. ולפי תוכנית החלוקה, המדינה היהודית נהנתה מגישה נוחה לנמלי ים, לנמל חיפה, ויפו הייתה אמורה לשמש עיר נמל של המדינה הערבית כמובלעת בתוך המדינה היהודית. ונהריה, כן, נהריה הייתה אמורה להיות בתחום המדינה הערבית. למרות שזה לא היה בדיוק מה שהם רצו, היהודים בארץ ישראל קיבלו את תוכנית החלוקה, וכפי שאתם שמעתם, התוכנית אושרה בעצרת האום. אתם שואלים, שמעתם את הרשימה של המדינות, רק להזכיר לכם שהאום כלל אז 57 מדינות בלבד, כיוון שרוב מדינות אפריקה ודרום אסיה, מזרח אסיה היו נתונות אז לשלטון אירופאי וקיבלו עצמאות רק מאוחר יותר. יפן וגרמניה לא הצביעו, הם היו תחת שלטון צבאי אחרי מלחמת העולם השנייה, ויתר המדינות שנמנו על מדינות הציר במלחמת העולם השנייה לא היו חברות באום. אני מזכירה את איטליה, בולגריה, פינלנד ורומניה, וגם אוסטריה, ספרד ופורטוגל שמרו על ניטרליות, אוקרניה, בלרוס היו השייכות לברית המועצות, אבל לא הייתה להם זכות הצבעה באום. אז רק 57 מדינות ב-47 הצביעו. כפי שאמרתי, תגובת היהודים, רוב היהודים תמכו בתוכנית, במיוחד הסוכנות היהודית, ועם אישור התוכנית יצאו יהודים בריקודים ומפגני שמחה בחוצות הערים והיישובים היהודים בארץ, למעט בנעריה. נעריה לא חגגו אז, כי הם היו אמורים להיות חלק מהמדינה הערבית. תשאלו את דור ההורים שלכם. כל דור ההורים שלנו רק מדברים כל הזמן. אני זוכרת שההורים שלי סיפרו לי, אמי אז סיפרה לי שהיא הייתה בהיריון עם אחי, ואחי נולד, הייתה בהיריון מאוד מתקדם, אחי נולד בדצמבר 1947, אחי הבכור. אז אמרו, איזה מזל, ילוולד לך תינוק למדינה היהודית, וחגגו ונשאו אותה על כפיים. היא אמרה שכמעט, כל העניין, ההתרגשות, כמעט זרזה את הלידה שלה, הייתה אז בחודש התשיעי. וסיפרו לי, ההורים שלי סיפרו לי על ריקודים ושמחה ברחובות תל אביב, וההורים שלי חיו אז בתל אביב הקטנה, הם היו זוג צעיר, שההורים שלי התחתנו ב-46 ו-47, בן הבכור שלהם אחי, ממש עם תוכנית החלוקה בנובמבר, כ"ט נובמבר 47, כפי שאמרתי, אם היא הייתה בהיריון מתקדם, והיא אמרה שכולם חגגו, כולם התחבקו והתנשקו. הם פשוט זוכרים את זה, אני חושבת ששנים על גבי שנים, ההורים שלי סיפרו לי על כ"ט בנובמבר, על איזה רושם זה עשה, על היישוב בארץ, ואני בטוחה שגם אתם שמעתם מההורים שלכם, או מהסבא והסבתא שלכם, עדי ראייה לחגיגות ולשמחה של היישוב היהודי בארץ ישראל, שאז היה בארץ ישראל. ההנהגה הערבית בארץ דחתה את התוכנית מכל וכל. ג'אמר אל-חוסייני, ראש המשלחת הפלסטינית לאום, הכריז כי קו החלוקה לא יהיה אלא קו של אש ודם. ולמחרת ההצבעה ב-30 בנובמבר הותקף אוטובוס 2094 של אגד ליד הכפר פאג'ה בידי ערבים, 5 יהודים מנוסיו נרצחו, ואירוע זה נחשב בישראל לתחילת מלחמת העצמאות.